מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאות לתוכנית על האש של שורפים משחקים, אני אבי מנוח.
ואני יהודה חלפון.
ואין לנו הערות פרק, אז כמעט התרשלתי בפתיח.
כי אין הערות פרק, זה סתם אנחנו מקטרים על משחק.
כן. לפעמים גם, לפעמים כי מלא על האש אני פותח הערות פרק, אבל אמרתי, לא צריך, שמה זה טוב.
יש לנו קראונד פנדינג לתרומות של... את הקראונד פנדינג לתרומות של לילית. זה יכול להיות הערות פרק.
לא, בכל מקרה זה יהיה בכל מקרה באתר כשאני אעלה את הפרק, פשוט לא הכנתי את הקובץ מראש, כי לא צריך, אני פשוט אעשה את הקאטבק מפרקים קודמים. אז כן, אנחנו עושים היום פרק שאינו מן העניין, פרק בונוס, יש יגידו, על ג'די סרווייבר, כפי שהבטחנו. זה הפרק הבונוס הראשון שאנחנו עושים מזה הרבה שנים, אני לא זוכר כבר, כי הפעם האחרונה זה היה איירון בלאדד אורפנס, לדעתי זה היה לפני שהייתי בסטרים אלמנטס בכלל, אז מלא שנים לא היה פרק בונוס. אז הנה, אז אנחנו עושים פרק בונוס. כן, אנחנו רוצים לקטר על ג'די סרווייבר. ספוילרים כמובן, זה הולך להיות פרק ספוילרים. אם אכפת לכם מספוילרים ולא סיימתם במשחק, אז אל תקשיבו, תחזרו אחר כך. אנחנו הולכים לדבר על כל העלילה ועל כל מיני דברים שהיו בשלבים המאוחרים של המשחק וכאלה. זהו. אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן, כל המשחקים כולם, אנחנו לא משדרים את זה בשידור חי, אבל את הפרקים המלאים אתם יכולים למצוא באתר isn.me עם כל פרקי העבר וקישורים להרשמה לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. זהו, אפשר להתחיל. יהודה, סיימת את ג'די סורווייבר באקסבוקס?
סיימתי ג'די סורווייבר באקסבוקס. לא יודע כמה השלמתי באחוזים, לא טרחתי לבדוק. בשלב מסוים אמרתי, אוקיי, אין לי כוח למשימות צעד, אין לי כוח לקפוץ לכל חור במשחק רק בשביל לקבל עוד איזה 3%. בוא נסיים עם העלילה התרחנית הזאת ונגיד שסיימתי את המשחק.
אז אני, טוב, דיברנו על זה בפרק האחרון שדיברנו על ג'די סרווייבר, אני מבחינה הזאת הפוך ממך, אני... נהניתי מאוד מכל האקספלוריישן של המשחק, אז לדעתי הגעתי לאיזה 90% של קובו. ואם אנחנו כבר מדברים על זה, בוא ניכנס לאחת מבעיות של המשחק, יש לו רק מפה אחת.
כן, קובו.
יש לו רק מפה אחת, זה רק קובו, יש לו אזורים מסוימים שהולכים אליהם בעלילה, אפשר לחזור לקורסן שזה הטוטוריאל, יש שם כמה דברים להשלים, זה לא הרבה. יש את הירח שמגיעים אליו פעמיים בעלילה ויש לו איזה שני אזורי צד אחרים, ויש את ג'דה, שג'דה מקום מגניב, ואם היו עוד אזורים כמו ג'דה זה היה סבבה, אבל אין. בניגוד למשחק הראשון, סליחה,
לא לא, זה פתאום משהו להגיד שבג'דה היה קטע פתאום שאתה עושה משהו נורא מגניב ואני כזה ייי וזהו.
כן, יש, תכלס, המשימות האלה הכי מגניבות נמצאות בג'דה, ואז יש שם כמה דברים נחמדים מאוד של אקספלוריישן, זה בעיקר כאילו, יש שם פאזל שהוא מתפרס על פני כל האזור, ויש שם כמה מהבוסים הכי חזקים של, של המשחק, אבל גם כאילו, כאילו, גדול יותר מהמון, והיה עוד משהו? לא, זהו, נכון, היה רק ג'דה ומון. לא היה עוד כוכב.
טכנית טנלור.
עזוב את טנלור, טנלור לא נחשב על כלום, טנלור זה כאילו glorified cutscene, זה כל מה שזה קרה לנו.
זהו, אין כלום חוץ מזה.
אז יש את המון ויש את ג'דה, וזה היה כל כך, כשהבנתי את זה, זה היה כל כך מאכזב, כי כן, קובו זה מקום, אחלה של המפה, מקום מדהים, וזה גדול יותר מהמשחק הקודם והכל, אבל במשחק הקודם לפחות, היה לנו כוכבים מגוונים, שבכל אחד מהם היה אקסטרה קונטנט. זה לא, כן. הרוב היה התקדמות בעלילה, אבל היה קצת, תמיד היה קצת עוד לחקור, בכל אחד מהם, וזה היה הרבה יותר מגוון, כאילו היה את, את איך קוראים לכוכב של הנייט סיסטר,
דוט אמיר.
דוט אמיר, דוט אמיר שנראה שונה לגמרי מקשיק וזה. כל הכוכבים הרגילים, עזוב את הכוכבים אחר כך שמגיעים פלנט, לא כוכבים, שמגיעים לעלילה כמו הפלנטה של האינקוויזישן וכאלה, כל אחד מהם היה מעניין ומיוחד, ואני גם, אני מרגיש באיזשהו מקום שהכל היה הדוק יותר, מהודק יותר, איפשהו באיזון בין להיות אופן וורד למטרוידבניה, אז המשחק הקודם קלה הרבה יותר טוב, והמשחק הזה היה הרבה יותר מדי, כאילו לא יותר מדי, אבל הוא הפר את האיזון, הוא היה מאוד עולם פתוח, וכן, היו לו דברים של מטרוידבניה, אבל בגלל שהוא היה עולם פתוח, אחר כך לחזור ולעשות את הדברים כשהשגת את היכולות, היה מעצבן. כאילו, אם יש משחק אחד שאני אגיד לכם, אל תעשו שום דבר לפני שאתם מקבלים את כל היכולות, זה המשחק הזה. כי אתם סתם תתבאסו אחר כך שיש את הנקודה הקטנה, הפיצית הזאת שלא השלמתם, כי אתם צריכים את היכולת להרים שערים, או לעשות את לעשות את את הזאפ החשמלי, או כל אחד מהדברים האלה, בדיוק בנקודה הספציפית הזאת.
וגם משהו שמאוד הרגיז אותי במשחק הזה, זה, אני יודע שאתה אהבת את הפזלי קפיצות למיניהם, אבל זה הרגיש לי בשלב מסוים שכאילו, המשחק מתחיל עם זה שיש לך את הדאמבל ג'אמפ, כי זה משהו
כן, כי השגת את זה במשחק הקודם, ואז אתה מקבל אייר דאש.
ואז אתה מקבל אייר דאש, זהו, כל הקפיצות מעכשיו, אייר דאש. ואז אתה מקבל את השדרוג של להרים ולהוריד דברים, מעכשיו כל הפאזלים, להרים, להוריד ודש, ואני כזה.
ואז אתה מקבל את היכולת של לשדרג את הגרפלין הוק לבלונים, ואתה צריך להשתמש בזה אם לכוון את עצמך, וגם לעשות אייר דש וזה, וכן, אני מסכים איתך בקטע הזה שזה נהיה שרשרת של שרשרת של סקילס שמאוד מעצבן לשרשר, והרבה מהמקרים לא אינטואטיבי, ואני חושב שדיברתי על זה באחד הפרקים הקודמים, יש מקום ספציפית בג'דה, שזה היה טיימינג פאזלס, ואני הייתי צריך להפעיל סלו מוד בשביל להצליח לעשות את זה.
באחד הדברים שמשהו שגם יחזב אותי במשחק הזה לעומת הקודם, במשחק הקודם, איך קוראים לו? אני כל הזמן שוכח. לא קוראים לו קייל קטרנר, קוראים לו?
קייל קסטיס. קייל קסטיס, כן, למרות שהוא בבירור מושפע מקייל קטרנר.
אז קייל קסטיס כביכול לא זוכר את האימונים שלו כפדואן, כי עבר הרבה זמן והוא הדחיק את הכל.
כן, כי הוא סובל מטראומה.
כן, שזה בסדר, זה אחלה. אני אהבתי את הקונספט של הוא נזכר באימונים ואז הוא יודע לעשות דברים. ואז כל פעם שלמדת לעשות משהו, זה היה איזה מיני טוטוריאל.
כן.
זה היה כזה, את הדאבל ג'אמפ, אז כאילו הג'די מייסטר שלו עומד כזה באיזה אובזרוויישן פורט, אומר לך, אתה צריך עכשיו לקפוץ פעמיים כדי להגיע לפה, אתה צריך לרוץ על הקיר כדי להגיע לשם.
כן.
פה הם עשו כזה, איך אתה לומד לדבר עם חיות? יש איזה קאצין שהוא מדבר עם סיר, ואז היא כזה אומרת לו, לא תמיד אפשר להילחם בהכל עם חרב, לפעמים צריך דיפלומטיה, כן. ואז כזה, תלחץ על ארבי, ואז אתה יכול
נכון, נכון,
כל וכל הדברים שהוא כאילו לא נזכר בסיפורי עבר, זה כזה, הנה קאצין של 20 שניות, שאומר לך איך לעשות את זה, ו-go fuck yourself.
עזב את זה אפילו פחות מפריע לעניין של הקאצין והטוטוריאל, אבל הקונספט של הוא נזכר במשהו שסיר אמרה לו, ומבין פתאום איך להשתמש בכוח בצורה אחרת, זה מטומטם. זה הכל היה מטומטם. במיוחד, הדיבור עם החיות עוד היה, לא דיבור, כאילו המיינד טריק על חיות עוד איכשהו היה נסבל, אבל כשהוא מבין איך לעשות את הליפט ואת הקראש, זה כאילו, זה ליטרלי היה מבוסס על שורה אחת שסיר אמרה לו לפני 3 שנים. הוא כזה, כן, סיר אמרה משהו, בום, אני יכול להרים אבנים.
כן.
It was done. אני בסדר עם זה שקייל קסטיס הוא יחסית ג'די לא חזק, כי הוא היה פדואן, הוא לא... הוא
לא, זה בסדר לגמרי, אין לי שום בעיה עם זה.
בהקשר הזה, זה תמיד גורם לי להיזכר בדברים שיהיו אחר כך, כאילו, שבמנדלוריאן, שאתה משווה את לוק סקייווקר לאסוקה טאנו לגרוגו, ונזכרים בזה שלוק סקייר הוא במרכאות ג'די מאסטר, והוא לא יודע שום דבר מהחיים שלו, כי היה לו בקושי שבוע של אימונים, וכל השאר הוא ווינגט, ואז אתה מגיע לגרוגו, שאשכרה עבר אימוני ג'די, ושלא לדבר על אסוקה טאנו, וטרן אוף דה קלון וורס, אבל לא, לוק סקייווקר הוא המאסטר.
כן, נו, זה בסדר.
אבל אז...
הוא היה באוניברסיטה הפתוחה של הג'די.
כן, אבל אז, לא, אבל זה כמו שקייל אומר לרובוט לזי, I was not knighted in the field. יש בזה משהו. יש בזה משהו מבחינת מה שעבר עליו. מה שכן, כשאתה מגיע לשלב שאתה משחק את סיר, וואי, סיר חזקה, וזה כל כך כיף. ו... אני מרגיש שהמשחק הזה, וגם, אני חושב שזה בהשפעת, כאילו, הסיקוולס, מעלים את הרמת כוח של ג'די באופן כללי. לא, כאילו, של פורס יוזר, לא רק של ג'די, כי תראה את מרין למען השם.
כן, מרין עזוב, מרין, אבל מה שאני אוהב במרין זה שכאילו היא לא ג'די,
לא,
היא וויץ', יש לה את הדברים שלה, אבל נגיד, כאילו, קייל קטארן כן היה... די חזק ואופי, לא, אני מדבר דווקא כן על קייל קטן, כמו מקורים. כן, כי הפעם אני כן מדבר על קייל קטן. הוא כן היה אופי מטורף במשחקים הקודמים.
אבל
כן זוכר.
אבל לא באמת, כאילו גם כל הסדרת הג'די נייט היה, היה לך פול, היה לך פוש, היה לך לייטנינג, לא באמת היו לך דברים.
אה, לא, כן, כן, היה את הכוחות הרגילים, בג'די אקדמי, אם אני לא טועה, היה קצת גיוון שאם היית הולך ללייט סייד, אז היה לך היל ובליינד וכאלה, ואם הלכת לדארק סייד, היה לך את הלייטנינג ופורס צ'וק.
אני לא יודע מה היה בספרים באותה תקופה, אבל לפחות מבחינת המשחקים והסדרות והסרטים, עד פורס אנליש, אף אחד לא באמת לקח פורס יוזרס והפך אותם ל... אוקיי, אנחנו אשכרה ספייס וויזרדס.
כן, אגב פורס אנליש, כן, בוא נתחיל את המשחק בזה שאתה עושה פורס פול לסטאר דיסטרויר לתוך כוכב.
כן, אבל אתה יודע, זה היה סוג של הסלינג פוינט של המשחק הזה.
כן, זה בטוח.
יש לי אגב מאוד קוגנטיב דיסוננס מזה שאנקין סקייווקר בפריקוולים הוא ילד כפות מטומטם, ודארת ויידר ממשיך להיות כאילו the super awesome סיט לורד שכולם מפחדים ממנו.
כן, מתי הוא נהיה פחות ילד כפות?
זהו, בדיוק, מתי עבר לו? כאילו שחצי מהגוף שלו נשרף, מתי היה השינוי הזה?
לא, לא, אנחנו יודעים בוודאות שהוא עדיין היה אימו, כי כשהוא מתעורר מהניתוח שלו, הוא עושה נה!
לא, בסדר, זה עדיין בתוך מגבלות הפריקוולים, על זה אני מדבר. מתי בתקופה הזה? עכשיו... שוב, דיברנו על זה גם בהקשר של דברים שנאמרים למשחק. המשחק בפירוש מראה לנו את הפרופגנדה של האימפריה, כי כאילו בואוד מדבר על, למרות כשאנחנו יודעים שבואוד בוגד, אז כל מה שהוא אמר זה בעצם אי אפשר להאמין לו, כי הוא יודע, הוא אמור לדעת את האמת, אבל לא חשוב. אבל הוא אומר כאילו, הוא מדבר על למה צריך לפחד מדרואיד, זה מפסידו במלחמה, דברים כאלה, וכל הצורת הסתכלות על דארת ויידר עצמו, זה הרבה פרופגנדה. עובדה שאתה די קורא על אותה תחת עם סיר. אגב, כאילו, ספוילרים למי שמי ששומע, יש קרב נגד דארת ויידר, הוא נהדר.
כן, הוא אחלה. אני שחקתי את המשחק בג'די נייט, שזה הדרגת קושי השלישית. יש
סטורי מוד, פדואן, נייט, מאסטר וגרנד מאסטר. יש גם גרנד.
אני חושב שגרנד מאסטר אתה צריך לסיים את המשחק.
יכול להיות.
אז אני שיחקתי בנייט, כי זה מה ששיחקתי בקודם. הקרב עם דארת ויידר, שלחתי לאביב הודעה כשסיימתי אותו, לקח לי 40 דקות בנייט, וכל פעם הגעתי לסוף, ואז בסוף הוא גון פול ברזרקר ורוצח אותי באיזה 20 שניות, ואז בסוף אמרתי, יאללה קוסומו, בוא נוריד את הדרגת קושי לפאד 1. לקח לי 3 דקות לנצח אותו. אני כזה, אוקיי.
לקחו לי גם שני ניסיונות עדיין בפדואן, מן הסתם, שיחקתי כל המשחק על פדואן, אז זה מותאם לחוויית המשחק שלי. יחסית לדייגן, הוא היה קשה יותר. אני חושב שכאילו, יחסית לסטורי בוסס, הוא היה הסטורי בוס הכי קשה לי.
הוא היה הסטורי בוס הכי קשה.
כן, דגן בכל הקרבות שלו לא צריך לעשות כלום. אתה מרביץ לו כמה פעמים וחוסם את ההתקפות שלו וזהו, הוא לא עושה שום דבר שאתה צריך להתייחס אליו.
אבל דגן היה כיף.
זה נכון.
דגן... הם היו שונים, הם היו זה...
כן.
זה שיש לו את הפורס-הנד.
נכון.
זה היה נק.
זה נהדר, כי דגן הוא תמונת מראה שלך. יש לו את כל הסורד סטייל שלך, הוא משתמש בכולם. חוץ מאקדח, הוא לא משתמש באקדח. בואו דרך כך משתמש באקדח. דגן היה אחלה. הוא היה... במידה מסוימת ידעתי שהוא ימות באמצע, וכלומר, אני אגיד את זה ככה. מישהו... התחלתי לראות, תוך כדי ששיחקתי את המשחק, גם ראיתי let's play של המשחק, ומישהו אמר, על הפעם הראשונה שהם פגשו את בואוד, בואוד הולך לבגוד בנו. על הפעם הראשונה.
זה גם מה שתפארנו את זה בקבוצת חופרים על משחקים. כולם כזה, אוי, בואוד חמוד, כמה חבל שהוא יהיה בוגד.
ואז, מרגע שזה נכנס לי לראש, כל פעם שהוא דיבר בדיאלוגים שלו, אתה רואה את הפורשדווינג. יש כל כך הרבה פורשדווינג לבגידה שלו, מי שלא ראה את זה מראש ממש אטום, ברצינות. אז ידעתי של, כאילו, ציפיתי שדייגן ימות לפני הסוף, אבל עדיין איכשהו זה היה קצת מוקדם מדי, לא יודע.
זה היה מוקדם מדי, ציפיתי שכאילו, ידעתי שהוא בוד יבגוד, חשבתי שהוא יבגוד בטנלור, ואז יהיה את הקרב בוס הסופי עם דגן שם, ואז בו הוא יגיד כזה, ובכלל אין לי בת, ועכשיו אני אגיד לכל האימפריה לבוא לפה,
זה גם מה שאני חשבתי, אני חשבתי שהוא יביא את האימפריה על טנלור, ואני גם, מה רציתי להגיד בהקשר הזה? ידעתי שיהיה קרב עם ויידר, לא ידעתי שאתה נלחם בה עם סיר, כנראה לא ראיתי משהו טוב כשראיתי את הקטע הזה בטוויץ', ניסיתי להימנע מלראות ספוילרים לעצמי בטוויץ', אבל היה איזה יום אחד שהטוויץ' מחליף אוטומטית שמישהו שאתה ראית הוא אופליין, הוא מחליף לאחד הפולווינג האחרים שלך, ויצא שראיתי קרב מול ויידר, לא שמתי אף שזה סיר, הייתי בטוח שזה הולך להיות עם קל, אז חשבתי שבואוד הולך לבגוד בנו כאילו לדארט ויידר ולהביא אותו ואז נלחמים בדארט ויידר, זה מה שחשבתי שיקרה, אבל זה לא מה שקרה. מה שקרה היה הרבה יותר גרוע מהסיפיטי.
כן, זה היה נורא. לא היה שום היגיון בבגידה הזאת, לא היה שום היגיון. הוא כזה, כן, אשתי מתה ואז הייתי עצוב ויש לי בת, אז אני עובד עם האימפריה עכשיו.
אז שלא היה היגיון בבגידה הזאת, נגיד שהיה היגיון בזה שבוד יבגוד, אבל לא היה שום היגיון בבקסטורי שלו. אגב, תפסיקו להוסיף עוד ג'דאיז ששרדו את הפורג'. א', בוא נתחיל מזה, די.
מישהו צחק על זה ואמר, כן, קל קסטיס, הוא שרד את הפרג', הוא one of the only Jedi to survive the purge. חוץ מזה וזה 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 וזה, כן, חמש כאילו... דקות של, שהוא מקריש שמות של ג'די ששרדו.
זהו, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, על זה שיש כבר איזה 50 ג'די ששרדו את הפרג', אבל אפילו בתוך עולם, אם אתה מתייחס רק למשחקים עצמם, אז כבר במשחק הראשון, אוקיי, יש לך את קל ויש לך את ציר, אוקיי, אנחנו לא יודעים שקורדובה חי במשחק הראשון, במשחק השני, קורדובה חי, אוקיי, קורדובה גם שרד, ואז גם בואוד שרד, וזה מטומטם, זה א', ב', אוקיי, הוא ג'דה ששרד את הפורג', למה הוא דארק סייד? למה החרב שלו בליד? אין שום סיבה שתהיה לו חרב אדומה, כאילו, הוא לא... קיצור, אני לא מבין את כל הקטע הזה. אגב, העניין הזה שהם שינו את כל הלור של קריסטלים אדומים לזה שעושים להם בליד, ואנחנו רואים את דגן עושה את זה, זה גם, אני לא מבין למה. מה הפוינט? What's the point?
זה כאילו, אין פוינטה אמיתית, מבחינת הלור, זה כאילו, מי שהיה פעם ג'די, כאילו כדי להפוך את המעבר שלו סופית לסית, הוא בליד היז גוד סייד.
זה דארק סייד.
זה דארק סייד, כן.
סית יכולים להיות רק שניים.
לא, עזוב, זה עניין של טרדישנס. הקטע הוא שיש המון פורס יוזרס ולא רק ג'די וסית. זה היה לי הרבה יותר הגיוני עם החרב, כאילו, קוראים לזה בלידינג של הקייבר קריסטל. אם החרב הופכת לבלד לאורך זמן כשאתה נופל, אבל אנחנו רואים את דגן פותח את החרב שלו, עושה אקטיבית בלידינג לקריסטל הצהוב שלו. אין בזה שום היגיון.
לא, לא, זה... בקומיקס, בקומיקס גם מדברים על זה, שזה אקט אקטיבי, שזה טקס שהם עושים, כמו שיש את הטקס בניית החרב של הג'די, שהם הולכים לאילום ובוחרים את הקריסטל שמדבר להם, וכל
יודע
השיט
מה,
הזה.
יודע מה, אם זה היה מישהו...
אז יש ממש, זה, יש טקס ממש אמיתי כזה, שהם כאילו משילים מעצמם את הגוד סייד, ומאפרים את הבד סייד, והם כאילו ממש עושים טקס לאבן ולקריסטל, ואז
okay.
הוא...
אוקיי, יודע מה? בקונטקסט הזה אני יכול לקבל את זה, עדיין בשביל בואו זה חסר כל היגיון, ואני לא מבין למה דגן עשה את זה מתי שהוא עשה את זה. אין שום סיבה, אין שום היגיון בזה שדגן בשנייה שהוא חזר לחיים מהסטייסיס שלו, לוקח את החרב, פותח, כאילו מחליט, אוקיי, אני צריך להילחם בג'די הזה, בוא נעשה את זה עם חרב אדומה.
כן, זה היה אידיוטי. מה גם שהוא כאילו, הוא לא דארק סייד, הייתי יותר מצפה שהוא יהיה ווייט סייבר, כאילו גריי ג'די, מה שנקרא.
לא, ווייט סייבר זה לא גריי ג'די. ווייט סייבר זה בדיוק השלמה של התהליך הזה. זה לקחו קריסטל אדום ועשו לו קלנזינג, והוא הופך לווייט. זה, ובלור כרגע רק הסוקה עשתה את זה.
כן, הייתי מצפה יותר שזה יהיה כזה מאשר הוא דארק, כי הוא לא אף פעם, הוא לא דארק סייד ממש.
בסדר, אני לא יודע אם הוא לא דארק סייד, הוא בבירור, כאילו, אוקיי, זה נכנס לחלק מהבעיה של העלילה. יש שתי בעיות עם העלילה. בעיה אחת בעלילה...
עם חורבנת.
לא, עזוב זה שהיא מחורבנת, זה נכון. אפילו בתור עלילת סטאר וורס היא לא משהו. אבל יש לי שתי בעיות עם העלילה, ונתחיל עם כאילו העלילה עצמה ולא עם ההקשרים שלה. יש לי בעיה עם ההקשרים שלה ויש לי בעיה עם העלילה עצמה. בעיה עם העלילה עצמה זה שזה מרגיש כאילו הם כתבו משהו אצלם בסטודיו, ואז מישהו חתך שני שליש ממנו, וזה מה שקיבלנו בסוף. ולצורך העניין, לא מסבירים בשום שלב מה באמת קרה עם טנלור בתקופה של, איך קוראים לה? שנטורי? לא, הג'די מאסטר, לא היי רפאביק.
כן.
איך שלא קוראים לה, ששה משהו, ודגן, לא מסבירים בסופו של דבר, אנחנו רואים קאצין שבאים להתקיף אותם, אני חושב שאמרו שזה הגזע האלה של משמו הבאונטי אנטר, אגב הדמות הכי טובה במשחק.
זה לא גזע, זה ניהיל. ניהיל זה הרעים מהספרים של ההיי רפובליק. זה חבר'ה שהם basically space pirates.
אוקיי, אז אני חשבתי שזה אותו גזע שלו. ולמה אני... בלי קשר שהוא דמות, שהוא אחת הדמות שכתובות טוב במשחק הזה, הוא מגניב, כי הוא אותו גזע של דמות שהייתה באנימייטד שורטס של קלון וורס.
כן.
שאובי וואן נלחם בו. ואפרופו, קייל לא היה אמור להיות מסוגל לנצח אותו כמו שהוא ניצח אותו. כאילו, להוריד לו את הראש לא אמור להרוג אותו. כאילו, ליטרלי, כדי לנצח את הבן אדם ההוא בקלון וורדס, אובי וואן נכנס לתוכו ופוצץ אותו מתוך הגוף שלו. זה הדרך היחידה שהוא נהרג בסופו של דבר. אבל לא היה חשמות. הוא היה חשמות. בקיצור, הנקודה ש... הנקודה שרציתי להגיד בהקשר הזה זה שבין הקטע הזה שאנחנו רואים את הפלישה לטנלור לכל שער העלילה אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו לא יודעים גם לא אומרים לנו למה טנלור חשוב מלבד העובדה שקשה להגיע אליו, למה בנו שם ג'די טמפל, מה הפואנטה,
הפורס מאוד חזק פה.
יש מיליון כוכבים שהם חזקים בפורס.
המילדיכלורין שם גבוה, מה אתה רוצה ממני?
לא, אבל זה חלק מהבעיה שלי, הבעיה שלי כאילו...
בדיוק.
החצי הראשון של העלילה, עם המסתורין והמרדף והמגפינים, זה היה סוג של... זה היה מערבון פוגש אינדיאנה ג'ונס, זה היה כיף, זה היה אחלה. אבל אז לא קיבלנו תשובות לשום דבר. כי באמצע של העלילה הזאת, הם עברו, אוקיי, לא מעניין אותנו יותר טנלור, מעניין אותנו בוד. ובוד לא היה מעניין, והוא היה חסר כל היגיון. אז א', אם נתתם לי עלילה כל כך חסרת פשר, לפחות ניתנו לי תשובות, כי זה החלקים שאני אוהב, תנו לי עלילה של אקספלוריישן ומסתורין, אבל תנו לי תשובות בסוף. אז זה חלק אחד בעלילה שגרוע, והחלק השני בעלילה שגרוע, זה שהיא לא קשורה בשום צורה לקל, והוא נתקל בה במקרה, וזה אמרתי עוד בפרק הראשון שדיברנו על המשחק הזה, זה פשוט, זה פרמיס נוראי, והם היו יכולים, וחשבתי על זה, ואפשר היה לפתור את זה מאוד בקלות. כי הם...
זה משהו שמסקרן אותי, זה... אוקיי, נכון, קל נתקע בזה בטעות. עכשיו, מה היה קורה אם הוא לא היה נתקע בזה? בוד היה פשוט נשאר תקוע איתו עד שמשהו מעניין היה קורה?
I guess? כאילו... הרי, לא יודע מה להגיד לך.
כל הבגידה של בוד זה כאילו, אני מגונב את המפתח היחיד לטנלור, ועכשיו אני אגיע לשם ואני אחיה שם לבד.
אני מניח שבוד היה ממשיך לרגל, כאילו הוא לא היה עושה את הסוויץ' הזה, כי לא היו נותנים לו תקווה שהוא יכול לחמוק מהאימפריה. בקטע הזה כן היה לו מוטיבציה רלוונטית. הוא היה חסר, בצורה מסוימת הוא היה חסר עונים, הוא פשוט נשאר כמרגל, ואז פתאום נתנו לו תקווה. וזה מה שהיה ה-inciting incident בשביל בוד עצמו. אז איך הייתי מתקן את החלק הזה של המשחק? עזוב את החצי השני שאי אפשר לתקן. את החצי הראשון.
אפשר לתקן את החצי השני בקלות נהדרת.
אם כותבים עוד עלילה.
בדיוק. אם לא עושים את... כאילו, מה הרעיון בלקחת את המפתח היחיד לטנלור, שבסוף הוא לא המפתח היחיד, פיין, ואז אתה כאילו, אוקיי, אני אקח את הבת שלי ואני אגור שם. ואז מה? כאילו, איפה ההיגיון פה? לא,
אין גיים. אתה צריך לחשוב את זה בפריזמה שהמשחק הזה הוא מערבון. אז אם תסתכל על זה בתור מערבון, הם חומקים מה-whatever, מהממשלה, ל-Wild West, מקימים הומסטד וחיים שם.
כן, אותו... אבל זה הוא והבת שלו.
נו בסדר, ואז הבת שלו גדלה, הוא מת יום אחד, והיא עושה מה שהיא רוצה עם החיים שלה.
לבד, בטנלור.
whatever.
זה הקונספט.
לא, רגע, אז בוא, יכול להיות שמה שאני אגיד יעזור גם לתקן את זה. אז קודם כל, הטוטוריאל מדהים, כי הוא, א', הוא מתחבר למשחק הקודם, ב', הוא מתחבר לאחד התלונות הכי גדולות על התקופה הזאת של סטאר וורס, וזה שאף אחד לא יכול לעשות שום דבר כי הסרטים קיימים. כי אף אחד לא יפיל את האימפריה, לא יהרוג את דארת ויידר, לא יעשה שום דבר שישנה משהו, כי הסרטים קיימים, ואנחנו יודעים מה יקרה. המשחקים תמיד חייבים להסתיים בזה שיהיה מרד ולוק סקייווקר וכוכב המוות. אז מראש זה הפריים שאנחנו עובדים בתוכו. אז הם עשו עבודה טובה גם להכניס את זה למוטיבציה של הדמויות, בכך של וואלה אנחנו נלחמים באימפריה מי יודע כמה שנים, ואנחנו לא משפיעים על שום דבר. ולדעתי זה היה עשוי מאוד טוב, וזה היה אחלה פלוט פוינט. עכשיו, אם אנחנו בונים על הפלוט פוינט הזה, לדעתי, במקום ללכת לקובו, קל היה צריך להתחיל בג'דה. ובג'דה, הוא היה שומע על הסיפור של טנלור, ושם היה נכנס לו לראש, מה אם אנחנו יכולים למצוא מקום שהוא מחוץ לאימפריה. ואז הוא הולך ומחפש את טנלור אקטיבית, וזה לא סתם נופל לחיקו במקרה.
כן.
זהו, זה הפיט שלי. זה כל מה שהיה צריך לשנות. במקום לשלוח אותו לקובו בהתחלה, לשלוח אותו לג'דה, לערב אותו בכל הקטע הזה של האנדרגראונד ריילוורד שלהם, של הפליטים מהאימפריה, שזה נהדר, ואז להכניס לו לראש את הרעיון הזה של מה אם אנחנו יכולים למצוא מקום שהאימפריה לא יכולה להגיע אליו. ואז זה הגיוני, יש מוטיבציה לדמות, אני לא אפקטיבי, אני לא מצליח לשנות שום דבר, ויש כל האנשים האלה שבורחים, מה אם אני יכול לעזור להם? ואז אוקיי, בוא נלך, ויש את הסיפור הזה על מה שהיה ב-High Republic, אז איפה אנחנו מכירים שרידים של ה-High Republic? בקובו יש שרידים של ה-High Republic, ובמקרה גריז חי שם. ואז אנחנו מגיעים לקודו ולבריז, ומשם זה פחות יכול להתנהל אותו דבר. ככה פשוט מתקנים את החצי הראשון של המשחק, והעלילה make sense.
Yep.
That's my pitch. אגב, למה גריז נראה כמו 70s porn star במשחק הזה? לא ברור.
זה... כן.
אחד השינויים ההזויים.
כן, זה... אנחנו לא מדברים על זה. היו ש... כאילו... אהבתי שמירין נראית קצת כמו, לא יצאתי מוויץ' קובן יותר, אבל עדיין שמרה על הסטייל.
זהו, מירין נראה כאילו, אם נוציא אותה מסטאר וורס ונעביר אותה לעולם האמיתי, זה נראה כאילו היא גדלה בהיפי קומיון, ואז יצאה משם ועברה לעיר הגדולה, אבל בעיר הגדולה היא גילתה שהיא גותיק, שהיא גות בעצם.
בדיוק. לגמרי. היא הדמות האהובה עליי במשחק,
ברור.
היא ממש באפשר, ואחרי ששיחקנו את סיר, אני יודע, רבע שעה נגיד?
כן, למה לא נתנו לנו מרין?
למה לא נתנו לנו שחק מרין?
אפרופו, דמות אחת שאם אנחנו אומרים כל מיני דברים שהם חסרי פשר, הכוחות של מרין לחלוטין חסרי פשר, אבל זה לפחות הגיוני.
אבל אהבתי שהיה לה את הכוחות שלה במשחק הראשון, שזה היה בעסיקלי סוג של short term teleport וסטבי סטבי פרסונס.
כן, אז עכשיו אני יכולה לפתוח wormhole שנותן לך לעבור מכל מקום לכל מקום.
ואז אהבתי שהיא כאילו אומרת, כן, הלכתי לדותרמיר ולמדתי עוד קצת. אחלה! You did something with yourself, בזמן שאני נהייתי מבוקש מספר אחד ביקום.
לא, תשמע, גם הוא למד לעשות mind trick וconfusion. והוא למד לפרק את שני החרבות שלו ולהילחם איתן כל הזמן.
כן, בניגוד למשחק הקודם, שהוא ידע לעשות את זה רק לעשר שניות.
נכון, זהו, תשמע, הוא התפתח. אבל כמו שאמרת עוד לפני שהמשחק יצא, הוא בערך הג'דה היחיד בהיסטוריה שיודע יותר מדרך אחת להילחם בלייט סייבר.
כן.
איזה, מה היה המיין שלך?
המיין סייבר שלי?
כן. סינגל? באמת?
כן, זה היה כאילו כשהיה קרבות בוס ו... אוי, מעט אויבים זה היה סינגל, וכשהיה כמה אויבים זה היה דאבל סייברס, ואז התרוצצתי ורצחתי את כולם בווירפולס של וואי, כולכם מתים!
טוב, זה גם תלוי כנראה בדרגת קושי. אני באמת השתמשתי המון בסינגל, אבל בשלב מסוים גיליתי שדאבל הורג הכל מהר, ולקראת סוף המשחק התחלתי להשתמש בדאבל ובדול, שזה היה טוב. לא השתמשתי באקדח בכלל, לא הצלחתי להבין את סגנון המשחק הזה. כן, לא הצלחתי להבין בכלל את סגנון המשחק, כאילו איך מרביצים ויורים וכאלה, חוץ, א' בטוטוריאל וב' ב... ריפט שצריך להשתמש בו, אז השתמשתי בו בשביל הריפט.
טוב, כשהיית חייב, אז
כן,
חייב.
בדיוק. וברוד סורד איתי מדי.
אוסגרד.
וואטאבר. זה נראה מגניב, אבל זה איתי מדי.
כן, כי זה כאילו, שזה קצת מטופש, כאילו נגיד הסינגל זה דו ידני.
אמור להיות.
זה כאילו... אז זה כן, זה כאילו, מי שמכיר D&D וכאלה, זה בסטרד סורד, שאתה יכול להשתמש בזה חד ידני ודו ידני.
כן.
לעומת זאת, קרוסגארד זה דאבל-הנדד סורד, זה כאילו כן. איטי ומסורבל וכבד. אבל מה הם עשו? הם הוסיפו לך עוד קצת בלהב, אז קצת, יש לה טיפה יותר טווח, ואני כזה.
כן, זה גם, כאילו תכלס הכניסו את זה רק בגלל שזה היה מגניב עם קייל אורן, אבל לאחר, היו לוונס היגיון שלא אמרו בסרטים, אבל לא חשוב, בחרב של קייל אורן, היה לו אנסטייבל קריסטל, והיה צריך לעשות ונטים בשביל שחלק מהאנרגיה יצא החוצה. למה היה לו אנסטייבל קריסטל? כי בזעם שלו הוא שבר את הקריסטל. היה לזה היגיון. פה זה היה כאילו, למה לזזל הקרוס גארד הופך את החרב שלך לאיטית יותר? לא יודע.
כי זה מוסבר, זה לא ממש מוסבר, אבל it was a thing ב-High Republic. בגלל זה הוא מוצא את הקרוס גארד בשטר מון, ואז כאילו מוסבר, oh, this is a High Republic tech. כן, זה היה High Republic tech, זה היה כאילו... הקונספט בכלל של לייטסייברס זה כדי להשתמש בזה, החרב דוחפת אותך למטה ואתה חייב להיות פורס יוזר כדי לדחוף אותה בחזרה, ואז כאילו הרעיון זה שכשאתה הופך את הלהב לגדול יותר, היא איטית יותר וכבדה יותר, ואז אתה צריך את ה... בגלל שזה החרב ארוכה יותר, זה איטי יותר. זה מטומטם להחריד, אבל זה הפיזיקה.
כן, אפרופו, למה יש... סגנים של ה של הכנופיה הזאת שנלחמים נגדך עם לייטסייברס, למה? למה זה דבר?
כי זה מגניב, וכי נורא נהננו לשחק נגד ה-Second ו-Nine Sisters במשחק הקודם, אבל בגלל שהוציאו את האינקוויזיציה מהמשחק הזה, זה הקרבות לייטסייברס.
אפרופו, זה לא תנונה רק למשחק הזה, זה תלונה באופן כללי על ההתפתחות של סטאר וורז. מציק לי שאחרי שביססו את זה שלייטסייבר זה פשוט חותכים הכל וזה, הם בילו את 40 שנה הבאות בלבנות נשקים שבעצם יכולים להתמודד עם לייטסייברס.
ויברו בליידס.
ויברו בליידס ואלקטרו סטאף וכל השטויות
האלה. וכל מיני שריונות כאלה ואחרים שפתאום זה לא חודש.
כל אויב שני, גם במשחק הזה וגם הקודם, יש לו איזשהו נשק מחושמל שפתאום יכול לחסום לייטסייברס.
זה אידיוטי להחריד.
אז זהו, אז חוץ מזה שזה מרגיש שאיבדו את הדפים של התסריט בשליש האחרון של המשחק, זה מרגיש גם שיחד עם הדפים של התסריט איבדו את התוכניות לשלבים של המשחק, כי דיברנו על זה שאין אף מפה בנוסף לקובו, ואני ממש ציפיתי לזה שנגיע לטאנלור, אחרי שעשו לנו טיזינג עליו לכל המשחק, ונגיע לטאנלור, וזה, זאת תהיה המפה השנייה, ויהיה אזור עולם פתוח חדש. רציתי שזה יהיה כמו רגנרוק, רציתי שזה יהיה כמו גאד אוף וור רגנרוק, שבה 90% האחרונים של המשחק, פותחים לך אזור חדש שלוקח לך 10 שעות רק הוא. וזה לא קרה, וטאנלו היה מסדרון עם קרב בוס בסוף שלו, וזהו. וזה היה מאכזב. זה היה חר של סוף למשחק.
זה היה אידיוטי, נורא. אני הגעתי לסוף של המשחק וכזה, אוקיי, נגיד בואו הוא ספיי. כאילו הוא מרגל, זה לא אפילו האינקוויזיציה, זה הארגון הביון של האימפריה.
כן, זה השיאה יש
להם. סבבה, אחלה. כל מה שהוא היה צריך לעשות, זה לבוא לקאס ולהגיד לו, שומע דוד, אני קצת עובד בשביל האימפריה, אבל רגע לפני שאתה הורג אותי, בוא נעשה תוכנית, אתם תברחו מג'אדה, תחכו לי בקאבול, אני אלך, אני אגיד לאימפריה שאתם פה, הם יבואו ויהרסו את הכל, אני בזמן הזה אלך לבסיס שלהם לדבר עם הבת שלי, אתה תבוא להרוס הכל כמו שקרה במשחק, ואז נלך כולנו ביחד באחלה לטאנלור, ואז למה לא לעשות את זה? מה
היה? ההיגיון שלו, כל הוויכוח בין בו לקל היה זה ש... וציינת את זה קודם כמה שזה מטופש, שבו לא רצה, בעוד, לא רצה שאנשים אחרים יבואו ויהיו איתם בטנלו. זה כל הוויכוח, זה היה כל הוויכוח. הוא רצה לשמור את זה רק להם, כי הוא היה פרנואיד, שאם הם יביאו יותר מדי אנשים לשם, אז האימפריה תמצא אותם. אז הוא רצה שלא יבוא לשם אף אחד.
אמר הבוגד
שעובד באימפריה. בדיוק, זה בדיוק היה פרנואיד, מזה נבע הפרנואיד שלו. שוב, אני מבין את... כתבו את הדמות של בוד בסדר, היא פשוט חסרת כל פשר בהקשר של שער המשחק. אבל כן, מה שאתה אומר היה יכול להיות אחלה טוויסט שגם פותר את החצי השני של עלילה של המשחק. ואם לא היו, אם לא היינו הורגים את דאגן, אלא הוא היה ממשיך להיות הנבל הראשי, זה היה עוד יותר טוב. כאילו, היה סוג של, היו יכולים לעשות חיכוך של דאגן יודע איך להגיע לשם, אנחנו צריכים למצוא איך להגיע לשם, האימפריה רודפת אחרינו, אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? בעוד הוא מרגל של האימפריה, יש לו תוכנית, אנחנו לא סומכים עליו ב-100%, אבל אנחנו צריכים לנסות להוריד את האימפריה מאיתנו, כדי להגיע לטנלור לפני דאגן. אוקיי, עושים את התוכנית של בעוד, יש כמה סייד מישנס לעשות, להתמודד עם האימפריה, התמודדנו עם האימפריה, סיר עדיין מתה, סבבה, למה קורדובה היה צריך למות? לא יודע, whatever, לא באמת חשוב.
שהוא לא יבנה מחדש עוד מצפנים.
אוקיי, יכול להיות.
זה התיאוריה הכי טובה ששמעתי, כן?
אוקיי.
זה לא מוסבר.
אז תשמע, תיקנו את העלילה של המשחק הזה.
ואז רגע, אפשר בכלל להתפרע. אנחנו מגיעים לטנלור, דרגן מאחורינו, והאימפריה קצת אחריו, ואז יש רידמפשן ארק, שאנחנו ביחד עם דגן נלחמים באינקוויזיטורים, והורסים להם, ודגן כזה אומר, אני אחזור לקובול ואני ארוס את הספייס
ארייז,
ואז הם לא יוכלו להשתמש בטריגנולציה בשביל להגיע לפה יותר אף פעם בחיים ever, ואז הוא מקריב את עצמו בשביל השטות הזאת, ואז יש לו רידמפשן ארק שהוא הציל את הג'די אורדר.
אני לא יודע אם הייתי הולך על הכיוון, אני לא יודע אם הייתי הולך על הכיוון הזה, לא בגלל הרדמפשן של דגן, אלא בגלל שאני חושב שצריך לא לתת לאימפריה לגלות על טנלור בכלל, כי אני חושב שבהינתן מספיק זמן ומשאבים הם ימצאו דרך להגיע לשם בכל מקרה. אז הייתי משאיר את זה בכך שכאילו הטריק האמיתי הוא to keep them off the scent, ולבלבל אותם, ושהם בכלל לא ידעו שלשם אנחנו הולכים. אבל בהקשר של דגן, היות שאני עד עכשיו לא יודע מה לזזל קרה בטנלור, ולמה, כאילו, למה הוא היה בטנטרום על זה שהמועצה סרבה לתת לו לאמן אנשים במקדש, אז אני לא מבין עד הסוף.
כאילו, זה לא רק שלא נתנה לו לאמן אנשים במקדש, זה כאילו הורתה על הנסיגה מטנלור, כי הניהיל קצת הגיעו. עכשיו, למה זה מרגיז אותי? כי אני קורא עכשיו את הספרים של ההיי ריפאבליק, אני לא זוכר איך קוראים לסדרה שאני קורא, יש כמה סדרות, יש את הסדרה על המבוגרים שאני קורא אותה, וכל הספרים שם זה המלחמה בנהיל, שזה נשמע נורא. כאילו, זה אמור להיות נחיל, כי זה הקונספט שלהם, אבל זה, אין להם חטא. אז לא יודע למה לא קורא להם The Swarm או משהו כזה, אבל זה נהיל, שיהיה. וזה ממש מגניב המלחמה שיש להם נגדם, וכאילו ממש רואים איך ה-High Republic וה-Jedi, שהם יותר דיפלומטים ופחות צבא לוחם, וכל הדברים האלה, באמת נלחמים בנהיל. וזה ממש מגניב, וכאילו רואים אותם נלחמים בהם על איזה ירח מזדיין, שיש בו משפחה אחת של עיקרים. אוקיי? כן, כאילו כן. יש חצי ספר, מלחמה על כוכב עם משפחה אחת של עיקרים. ואז אתה כזה, אז על טנלו?
כן. ושוב, כאילו... בגלל שאין כלום בטנלו פיזית במשחק, מלבד שהוא נראה יפה, ויש שם ג'די טמפל, אין שום דבר בטנלור מלבד מה שסיפרו לנו, אני אפילו לא יודע מה הפואנטה, כאילו סבבה, זה נמצא בצד השני של נביולה, שאי אפשר לעבור בלי חישובים מיוחדים, יופי, זה לא הפעם ראשונה שעשו את זה בסטאר וורס, כאילו, כל הפואנטה של הקאסל רן, זה שצריך חישובים מיוחדים לעבור את הקאסל רן. אז, לא, כאילו, ציפיתי שיסבירו לי מה לזזל הקטע עם טנלור. קיצור, טוב, לסיכום, כל הפרק הזה היה להתלונן על הדברים הגרועים של המשחק. אני אגיד שאני לא מצטער עליו, אני סופר נהניתי להיות ג'די ולקפץ והיו דברים עם הקשרים לקלון וורס, שזה התקופה האהובה לי בסטאר וורס. אז כל הקטע שהבדלם ריידרס השתלטו על ספינה ישנה של הקונפדרציה תכנתו מחדש את הבטל דרוידס, ויש כל מיני סוגים של בטל דרוידס, גם כאלה שלא היו בהסדרות וזה, זה מגניב, זה היה אחלה. והבוס של הבדלם ריידרס, כאמור, אחד הדמויות האהובות עליהם במשחק, באופן כללי, קובו כאופן וולד, היה אחלה של מפה, פשוט בהקשר של שער המשחק, היה חסר דברים. זה כל פעם מה שאני חוזר עליו. יש דברים מצוינים במשחק הזה, כשהם עומדים בפני עצמם, ואתה מחבר אותם ביחד, ומשהו לא מתחבר. וזאת הבעיה. דברים לא, המשחק לא עובד, כשאומרים השלם גדול מסך על הקו, השלם פה מתפורר.
זה לא.
כן, השלם פה מפורק.
משהו שאהבתי במשחק, זה כאילו, בהתחלה לא אומרים לך למה יש להם את הבטל דרוידס.
נכון.
ומתייחסים אליהם גם חרה כזה, והם נורא, כן, אתם לכו תעשו את זה, זה התפקיד שלך, אתה לא מפקד פה, אתה לא זה. ואז לקראת סוף המשחק, אתה מגיע לחללית שלהם, ואז מסבירים לך, אתה מגלה מה קורה, ואתה ואז כזה, או, זה ממש מגניב, וכאילו, לקראת הסוף של העלילה הטובה של המשחק, בוא נגיד את זה ככה, זה נהיה ממש טוב, ואתה ממש מבין מה קורה, ולמה, ואיך, וזה, וזה ממש מעולה, ואז אתה כזה, אבל אז חרבנתם את הכל מסיבה נורא מוזרה.
זה אחד הדברים שעשו יפה גם במשחק הקודם, ואחד הדברים שהיו חסרים לי, כי הרי בבירור יצאו סטאר וורס המקוריים, ואז יצאו הפריקוולים, ובגלל שהפריקוולים יצאו, הם היו פריקוולים, אתה לא, כאילו, חסר לך החיבור הזה, בתקופה שהיא בסך הכל כאמור פחות מ-20 שנה, אז לראות את כל ההקשרים האלה לקלון וורס, זה שמשתמשים בכל הטכנולוגיה הזאת, כאילו יש סקאבנג'ינג של הטכנולוגיה, גם בצד של הפרטיזנים, משתמשים בספינות, בדרופשיפ הישנות של הקלון טרופרס, וכל מיני כאלה. זה דבר ששני המשחקים האלה עשו טוב מאוד, לגשר על התקופה הזאת בין הקלון וורס לגלקטיק סיביל וור, והם עושים את זה טוב.
כן. היה לה משחק כזה כל כך פוטנציאל.
כן. בדיוק כמו שאתה הגבת, גם כשלי אמרו שהמשחק אמר לי to embrace the dark side, אני אמרתי למשחק לא, ואני אשכרה שמתי בצד את השלט לאיזה 3 דקות, וקיוויתי שהם היו מתוחכמים, ואם אני אתנגד, אז זה לא יקרה, אבל לא, הם הכריחו אותנו.
כן, שמתי... חשבתי שאני יכול לעשות למשחק פאר קריי.
כן, בדיוק.
למי שלא מכיר, פאר קריי מאז 3, אני חושב.
לא, 4.
יש קטע במשחק.
זה לא היה ב-3.
4?
כן.
יש קטע במשחק שאתה יכול...
ב-4 אתה מגיע... אתה מגיע למדינה למפזר את האפר של אמא שלך, ואתה נפגש עם המנהיג של המדינה הדיקטטורית, והוא מזמין אותך לארוחת ערב. והוא הולך לרגע ואתה שומע אותו מעני אנשים. אז אם אתה עושה את הדבר הגיימרי לעשות והולך לבדוק מה קורה, המשחק מתחיל. אם אתה יושב ומחכה, הוא מסיים את ענייניו, חוזר אליך ומוביל אותך לקבר שלי, כאילו למקום, זה לא בדיוק הקבר, אבל המקום, כן, המקדש וזה, ואתה מפזר את האפר של אמא שלך וזהו, משחק גמר.
כן, ואז הם עשו את זה גם ב-5 ו-6. לאורך המשחק יש איזה נקודה שאתה מגיע לשם ואז האנטגוניסט אומר לך בוא תעשה משהו, בוא תחכה, בוא נדבר בוא זה, ואם אתה עושה את זה המשחק יש לו איזה 5 דקות של משהו אחר וזה נגמר. וחשבתי פה שזה גם שהם יסיים כאילו embrace the dark side, אז שלחתי לו בהודעה I don't want to embrace the dark side.
אני העליתי את זה זהו,
כן, ראיתי, הלכתי לאכול סנדוויץ', הלכתי לשירותים, חזרתי, ואני כזה, לא קורה כלום, אני חייב לא פרס דארקסייד.
מה שכן, היכולת המשודרגת שמקבלים עם הדארק סייד זה עזרה לי לנצח דברים שלא הייתי מנצח, כל מיני סייד דברים שלא הייתי מנצח אחרת. אז כאילו אתה מקבל שדרוג, וזה, המשחק מסתיים בבירור כפרק 2 מתוך טרילוגיה, זה מאוד סטאר וורזי, אגב גם הוא מחולק, אם אתה מסתכל פנים משחק, יש אקט 1, אקט 1, 2 ו-3, ואקט 2 נגמר ממש סטאר וורזי, כאילו כמו Empire Strikes Back, בזה שקל כאילו בלואו פוינט שלו ודברים אפלים וזה, זה מאוד בנוי בביטים של סטאר וורס. מבחינה הזאת,
יש לך את בואו שוב.
כן. אבל זה בסדר, הסרטים השלישיים בכל טריל, כאילו החלקים השלישיים בכל דבר, זה תמיד החלק הכי חלש.
כן, אבל אני לא, אז מה המשחק השלישי יהיה? אלוהים שישמור.
תשמע, לא יודע, אבל בבירור הם הולכים לעשות משחק שלישי שהולך לחקור את קל אין דה דארק סייד. זה הקטע שהם הולכים אליו.
יהיה לנו את הקייב סין?
אני חושב ש...
אבל בחלק השלישי תגיד יש לקייב
סין. זהו, מהבחינה הזאת כבר המשימה באינטליג'נס סרוויס היה הקייב סין שלו.
אבל בקייב סינס אתה מתמודד מול עצמך, אתה לא מתמודד מול סתם דארקסייד.
לא יודע, יכול להיות שבג'דה שהוא מתעלף, זה יכול להיות משהו כזה, לא היה לו באמת את המבחן הזה, אבל בבירור דוחפים עליו את הדארקסייד, ועד עכשיו, עד סוף המשחק הזה, דווקא נורא אהבתי את הצורה שקל מתמודד עם זה. סוף סוף כתבו ג'דאי הגיוני, כי אם אתה מתבסס על הפריקוולים, וזה חלק מהתמה, כאילו החלק מהתמה של הפריקוולים זה להראות שם הג'די אורדר בתקופה הזאת לא מבין מה החיים שלו. כי הם, כאילו, הם כל הקטע הזה של להתנתק מהרגשות שלך וכל הזה, וכל הדברים האלה, שזה החלק הלא בריא שמוביל אנשים בסופו של דבר להישבר, והפואנטה האמיתית אמורה להיות להתמודד עם הרגשות שלך כדי שהם לא ישלטו בך, זה קטע מאוד, כאילו, פסיכולוגי, תרפיוטי, אתה אמור לא להימנע מרגשות, אתה אמור להתמודד ולראות מה הם עושים לך ולצאת בריא יותר. ככה אמור להיות ג'די, אז באופן מסוים קל כתוב כג'די טוב מאוד, וזה יהיה מעניין לראות אותם מאמתים אותו עם הצד האפל, כי עד עכשיו הם עשו את כל היחסים שלו עם הכוח יפה. גם את מערכת היחסים שלו עם מרין. כאילו, כל הקטע הזה שג'די צריכים להתנזר זה מטומטם.
כן. אהבתי את ה... כשהם מתנשקים, שלחתי לאביב הודעה.
גם זה אגב בשלושה ביטים. ביט ראשון היא נשענת עליו כשהם הולכים לישון, ביט שני הם מתנשקים, ביט שלישי לקראת סוף המשחק, לפני שסיר מתה, רומזים שהם בילו ביחד את הלילה.
כן. טוב, זה עדיין צריך להיות, זה עדיין no sex games.
כן, ברור. תשמע, no sex, no blood, במשחק הזה הוסיפו, במשחק הראשון, דיסני הציבו להם כלל שאסור לעשות dismemberments ל-humanoid creatures. אז הוא יהיו רק לבעלי חיים וזה. במשחק הזה הם נתנו להם כנראה לעשות את זה כי יש dismemberment לכל דבר.
כן, ואתה יכול לבטל אותו. אחד מהאקססיביליטיז זה לוותר ל-no dismemberment, שזה די אחלה אם אתה רוצה
שאלת שלך. נכון, היה את זה גם בראשון. אתה תגיד, אמרו לי ש...
לא, ראיתי ארכבישים במשחק.
זהו, אמרו לי שהארכנופבי אמורה להיות על הארכרבים במדבר, ניסיתי להפעיל את זה, לא ראיתי שינוי בארכרבים במדבר.
אולי יש להם פחות רגליים, אני לא יודע.
יכול להיות, אבל כאילו מישהו אמר בדיונים שגם הקרב הוא ארכניד, אז אולי זה עובד על הקרבים, אבל ניסיתי וזה לא.
טוב. לא, לא, לא. זה היה מוזר.
בגדול, כאמור, משחק סטאר וורס סבבה, כאילו אחלה פאוור פנטזי של להיות ג'די, חלקים שעובדים טוב מאוד בפני עצמם, כמשחק שלם, לא יודע, הייתי נותן לו 70 כזה?
כן. לא, לא... כאילו, את המשחק הראשון נורא רציתי לסיים אותו, היה כוכבים שבאמת רציתי לחזור אליהם כל הזמן, פה זה כזה, וגם היה אזור נגיד, בכוכב הראשי, ש... כל הזמן חקרתי שם דברים, ואז הגעתי לאיזה וואטשטאור, והגעתי לקצה וסיימתי את כל מה שהיה, ואז כזה אתה הולך ליד איזה דמות, ואז היא אומרת לך, שמעתי שמועה שיש את הוואטשטאור, ואז הם הבד להם ריידרס יכולים לראות אותך מכל מקום, ואז כזה, אני, אוקיי, קול, ואז fast travel to the top of the watchtower, ואז הייתה שם תיבה שלא הייתה מקודם, ואז פותחתי אותה, ואז כזה, רומר, קומפליטד, ואני כזה,
כן. טוב, זה אחד הדברים החלשים ביותר, גם במשחק הזה וגם במשחק הקודם, שהדבר היחיד שמקבל על אקספלריישן זה קוסמטיקה. כאילו היו טיפה שדרוגים לכוח וזה, ובמשחק הזה יש פרקס, שכביכול אתה צריך לאסוף, שהם כמו צ'ארמס בהולו נייט. אבל עדיין, רוב האקספלריישן זה רק קוסמטיקה, שבמשחק הזה יש טונות של קוסמטיקה יותר במשחק הקודם. ועד כמה שנהניתי מהאקספלוריישן, אני אוהב שיש יותר דברים. אני, במיוחד שהרבה מהקוסמטיקה, אתה לא באמת רואה. אני, תשמע, אני עיצבתי את הלייטסייבר שלי לפרטי פרטים, אבל אתה לא רואה שום דבר מזה תוך כדי המשחק.
לא. מה שכן, הם הלכו עם הבדיחה all the way. אתה יכול שיהיה לך מולט במשחק? ואם אתה הורג מישהו בקפיצה עם מולט, אתה מקבל על זה achievement, שזה איזה ציטוט מסרט מטומטם משנות ה-80, זה היה קוריאה.
קול. יש בין החלקים הקוסמטיקה את התלבושת של קלקטאון, ויש תלבושת של, אני לא זוכר מי, אבל משהו ממערבון זה. כאילו יש כל מיני רפרנסים נחמדים בקוסמטיקה.
הם עשו דברים חמודים, אבל... תשמע, אין ספק. אני באמת רוצה 100% בשביל למצוא עוד איזה חלק קטן.
לא, זה לגמרי לא, כאילו... תשמע, אחד הדברים הכי טוב במשחק, מבחינת הבנייה, ושוב, עם כל הבעיות שלו, המשחק בנוי טוב, המשחק מלוטה, כן, היו לו בעיות כשהוא יצא לכל מיני זה, מבחינה טכנית, אבל נעזוב את זה שנייה בצד, אני מתכוון כאילו, המערכות שלו ואיך שהוא עובד וזה, משחק בנוי טוב, ואני אוהב את המפה, ואני אוהב שמסמנים לך איפה אתה כן יכול ללכת, ואיפה אתה לא יכול ללכת, וכמה דברים מכל דבר אספת ואחוזים וזה, במיוחד שאני שיחקתי עכשיו, Tears of the Kingdom, שלא אומר לך שום דבר על שום דבר בשום מקום, מבחינתי זה הצורה עדיפה, תשמע, הם היו יכולים, אם אנשים היו רוצים, הם היו יכולים לשים דרך לחבות את הרמזים האלה, שזה מבחינתי הדרך העדיפה לעשות את זה, במקום פשוט לא לכלול אותם במשחק בכלל.
כן. כן, אני חושב ש70 למשחק זה טוב. הוא לא נפלתי. הוא היה כיף. אני רוצה עכשיו משחק ג'די, בתקופה של ה-High Republic, אמרתי את זה בפרק של הפודקאסט המלא שלנו. אני רוצה עכשיו, אחרי שרצחתי 25 מיליארד רובוטים, אני רוצה משחק ג'די טוב בתקופה של המלחמה.
אני מעדיף שהם יחזרו לעשות משחקי סטאר וורז בתקופות שלא מושפעים מהסרטים, כדי שהם לא ייתקלו כל פעם במחסום של, אוקיי, מפה אנחנו לא יכולים לכתוב את העלילה הזאת, כי יש את הסרטים אחרינו. אז כאילו, תסיימו 100 שנה לפני פרק אחד, וזהו.
היי ריפבליק.
כן.
תעשו את ההיי ריפבליק.
ההיי ריפבליק זה בדיוק התקופה הזאת, זה לפני הדעיכה.
ואני חושב שזה 1,000 שנים שאתה יכול לשחק בהם, ההיי ריפבליק הייתה רלוונטית, אז go for it.
כן. טוב, עשינו שעה של פרק, אפשר לסיים. אתה הרגשת שהוצאנו את כל מה שהיה להוציא?
כן. כן.
מצוין.
אבל יכולת לשחק עם חרב ורודה מההתחלה של המשחק.
זה נכון, כן. אני השתמשתי בחרב של הסיאן, שרוב המשחק.
אני הייתי ורודה.
עשיתי
חרב. כי הסגול לא נראה סגול מספיק בשבילי.
כשקיבלתי את הג'די רוב שאמרתי לך, אז בהתחלה שמתי את קייל, את קל, כן, בג'די רובס, ואז אמרתי לעצמי, זה לא אופי שלו, אז חזרתי לתת לו בגדים הרבה יותר כאילו סקראפי, של של כאלה שמטיילים וכאלה. זה היה הסגנון שלי, כאילו קסטיס דה אקספלורר.
אני הלכתי בגדול על החליפה של אובי חואן קנובי.
טוב, לא היה לי את זה.
כן, זה הדבר היחיד, כאילו, ראיתי את זה, אמרתי, מגניב, זהו, I don't care anymore. מה שהיה מצחיק זה שיש לו תיק גב, עם מלא חלקים של פלסטיק על הגב, בתיק, וכל פעם הוא נופל על הגב, אני כזה, דוד, זה או שהכל נשבר שם, או שהחוליות שלך גמורות. One of the things need to go.
כן. טוב, אנחנו היינו שורפים משחקים בפרק על האש מיוחד, על Star Wars Jedi Survivor. את כל הפרקים אתם יכולים למצוא באתר iso.me, אותם אפשר למצוא בטוויטר, ואנחנו מחכים לכם בפרק הבא שלנו, שיהיה אחד משניים, או פרק חדש מן המניין, לא יודע, או פרק על דיאבלו, יכול להיות.
כן, מה שסביר להניח שיקרה, יהיה פרק חדש מן המניין, שאבי ואני נדבר במשך 40 דקות על דיאבלו, והאורח שלנו יצטרך...
זהו, אני צריך להביא אורח שמדבר, אני צריך להביא אורח דיאבלו, אולי אני אשכנע את ניקול לעשות פרק עוד פעם, היא לא עשתה איזה 7 שנים פרק.
תביא את ניקול, תביא את ניקול!
ננסה.
ואבי ואני רוצים לעשות סטרים של...
כן, אבל אם נעשה סטרים, נעשה סטרים באנגלית.
אז we do screen stream English.
שמע, יש לנו עוד פודקאסט שזנחנו ואנחנו מדברים בו באנגלית.
אנחנו נדבר, נעשה בו פרק על Jedi Survivor ועל דיאבלו.
יש מצב. טוב, עד כאן להפעם, ועד הפעם הבאה, להתראות!
להתראות!